מסכת עבודה זרה דף למד ב' שורה שלישית מלמעלה. וחרס הדריאני. מהי הדריאני? אמר רב יהודה אמר שמואל, חרס שהדריאנוס קסר. כי אתה רב דימי אמר, ככה בתולה הייתה שלא עבדה אדם מעולם. עבדה ונטעה. ומה לחמרה בגופי חיברי, ומה יסרה להו לחמריהו. ומתברי להו בחספה, ודרו בהדיהו. כל אחד דמתו, תרו להו ושתו. אמר יהושע בן לוי, וראשון שלנו כשלישי שלהן. למדנו למעלה כמה דברים שהם אסורים בהנאה. אחד מהם, חרס הדריאני. שואלת הגמרא, מה זה חרס הדריאני? אמר יהודה אמר שמואל, זה חרס שהיה משתמש בו אדריאנוס קיסר. אומרת הגמרא, כשבא רב דימי, בא והסביר. מה היו עושים? היו לוקחים קרקע שמעולם לא זרעו ולא נטעו בה, נקראת קרקע בתולה. קרקע הזו, כל הכוחות של האדמה עדיין שמורים, כי מעולם לא נטעו שם שום דבר. והיו עובדים שם, מעבדים את האדמה, ונוטעים שם עצי גפן. ממילא הפירות שגדלו מאוד מאוד משובחים. עושים מזה יין, לאחר מכן לוקחים איזה קדים לבנים, כלומר שמעולם לא שמו שום משקה בתוך הקדים האלה, קדים חדשים לגמרי. מילאו אותם ביין הזה, ואז היות שהקדי חרס האלה הם חדשים שמעולם לא שמו בהם שם לא מים ולא יין, מלא היה להם כוח ספיגה גדול מאוד. הם היו סופגים הרבה מאוד יין. אחר כך מוציאים את היין שנשאר בתוך הקד, וכיוון שהדפנות של הכלי הזה הם ספוגים בהרבה מאוד יין, מניחים לזה להתייבש, שוברים את זה לחתיכות קטנות. ואז לוקחים את החתיכות קטנות האלה איתם בדרך. אדם שהולך בדרכים, במלחמות, אז זה קשה לסחוב איתו נודות של יין. אבל זה חתיכת חרס קטנה. שנמצאים בדרך ורוצים לשתות יין, לוקחים חתיכת חרס קטנה כזו, שורים אותה בתוך מים, ואז כל הכוח, כל היין שהיה בתוך חתיכת חרס הזו, זה נהיה בתוך המים האלו. ואז על ידי כך המים האלו אכן הם נהיים עם טעם שיין חזק. מוסיפה גמרא ואומרת בשם רבי יהושע בן לוי, וראשון שלנו כשלישי שלהם. יין שלנו משובח בדרגה ראשונה, ענבים שהוצאנו מהם יין, זה היה שווה בדרגה שלו לדרגת שלישי שלהם. דהיינו, כאשר לוקחים את החתיכת חרס, שמים אותה בתוך מים, כל המים נעשים כמו יין. שוב מביאים מים נוספים, שמים בתוכו פעם נוספת תחתיכת חרס, זה שוב מוציא כוח של יין, וגם המים האלו נהפכים להיות כיין. פעם שלישית שמים, מביאים מים, שמים בתוכה את אותה חתיכת חרס, וזה שוב מוציא כוח גדול של יין, ועושה את כל המים האלו כאילו יין. זה כבר פעם שלישית ששורים את אותה חתיכת חרס. ואנחנו, אם ניקח עכשיו ענבים טובים, ונסחט מהם, נוציא מהם יין, זה נקרא ראשון. הראשון שלנו הזה, כמו הדרגה של השלישי שלהם, כל כך אותם חתיכות חרס היו ספוגים היטב היטב באותו היין. ואז זה המשנה אמרה שהחרס הדריאני הזה, כיוון שהוא ספוג ביין נסך, מלא חתיכות חרס האלו הם אסורים בהנאה. היא באה להו, מהו לסמוך בהן קרעי המיטה? רוצה בקיומו על ידי דבר אחר, שרי או אסור? תשמה, תרבי אלעזר ורבי יוחנן חד עשר וחד שרי. אומרת הגמרא, הסתפקו חכמי בית המדרש, אם לפעמים המיטה מתנדנדת מפני שאין הרגליים של המיטה כולם שוות, לפעמים חסר, נשבר קצת בקצה של הרגל אחת של המיטה, כמו שהיום לפעמים יש לנו כיסאות שכיסא אחד נפל לו הפקק השחור הזה שנמצא שם ברגלית של הכיסא. אז הכיסא מתנדנד. אז גם להם לפעמים היה המיטה שרגל אחת שלה נשברה מעט, וממילא היא מתנדנדת המיטה הזו. הוא רוצה לקחת חתיכת חרס, להניח מתחת לאותה רגל, כדי שהמיטה כולה תעמוד בצורה יציבה וחזקה. השאלה היא, האם מותר לקחת חרס אדריאני הזה, ולשים אותו שם, מתחת רגל המיטה? הוא נקרא שהוא נהנה מזה. אמרנו שחרס אדריאני אסור להנות ממנו, אבל כאן לכאורה יש הבדל. הוא לא נהנה ממנו כדרכו. הוא לא לוקח את החרס הזה, שם אותו בתוך מים ושותה את המים. זה מדי אסור. אלא מה הנאה שלו? בצורה משונה. הוא רוצה לקחת את החרס הזה ולשים אותו מתחת רגלי המיטה כדי שיוכל לישון על המיטה. האם דבר כזה, זה מותר או אסור? זה נקרא רוצה בקיומו. הוא מעוניין שיהיה פה את אותה חתיכת חרס שספוגה ביין נסך. אבל כל הנאה שלו זה על ידי דבר אחר. זה לא הנאה של שתייה, אלא לא הנאה של מכירה אפילו. זה הנאה שהוא בסך הכל ישן על זה. מותר או אסור? מאת הגמרא, אכן החליקו בזה אמורים רבי אלעזר ורבי יוחנן, אחד אוסר ואחד מתיר. מטיבי, הדרדורין והרוקבאות של עודי כוכבים. יש כלים כאלו שהם רגילים לשים בהם יין. דרדורין כותב ראשי, כמו לוג, אבל קטן. רוקבאות, אומר ראשי, זה כמו חמת, כלומר נוד של יין, עשוי מעור. גם זה וגם דורין עושים מעור. יין של ישראל כנוס בהן אסור בשתייה אם הכלים האלו הם היו מכילים יין של גויים לפני כן. וממילא הם בלעו, הדפנות האלו של הכלים האלו בלעו מהיין של הגויים. עכשיו אדם רוקן את הכלים האלו ושם שמה יין של ישראל וזה כנוס בהם שמה. מה דינו של היין של ישראל? אומר התנא, אסור בשתייה ומותר בהנאה. העיד שמעון בן גודה לפני בנו של רבה גמליאל. על רבה גמליאל, ששתה ממנו בעכו. דהיינו, שהוא שתה מזה וסבר שזה מותר לא רק בהנאה, אלא אפילו בשתייה. ולא הודו לו, כלומר, אומר לו שחכמים חלקו על רבה גמליאל ואמרו שזה אסור בשתייה. כיוון שיש פה על כל פנים בליעה שבלוע בתוך אותו הנודות האלו וזה יוצא החוצה, לכן מלא סתם ינם זה אוסר גם כן עידי הבליעה שלו. ואילו רבן גדול סובר שזה מותר. אבל לגבי הנאה לכל הדעות זה מותר. נודות של גויים, רבן שמעון גמליאל אומר משום רבי יהושע בן קפוסאי, אסור לעשות מהן שטיחין לחמור. והאחה, די רוצה בקיומו על דבר אחר, וקטני די אסור. אז נחזור. שם למעלה, במקרה הראשון דיברנו, שאדם לא משתמש עכשיו בנודות האלו, אלא היה שם כבר יין, דיעבד, היה כבר יין, והוא רוצה לשתות את היין של היהודי. רק יש פה בעיה שהטעם הבלוע בנודות, הוא נתן טעם בתוך היין של הישראל, אז זה אמרנו שזה... הבליעה הזאת יוסרת רק את השתייה, אבל בהנאה זה מותר לפי דעת חכמים, חלקים רבינים שמתיר גם בשתייה. עכשיו אומר התנא, אם יש נודות של יין של הגויים, אדם רוצים מזה את היין. אבל שמעון גמליאל אומר משום רבי יהושע מקפוסאי, אומר אסור לעשות שטיחין לחמור, כלומר לעשות מזה עוקף לחמור, ששמים את זה על גבי העור של החמור, הדבר הזה הוא אסור לעשות את זה. הגמרא מבינה למה. היות שאסור לאדם לשים את העוקף הזה ולהשתמש בו, כיוון שזה בלוע מהיין של הגויים, לכן מלא אסור ליהנות מזה. אם אסור ליהנות, אז איך תעשה שטיח על חמור ותשתמש בזה? והרי לכאורה, כל מה שאדם נהנה מזה, זה לא הנאה ישירה, הוא לא שוטה עכשיו את הטעם, את היין שבלוע בדפנות של הנוד הזה, אלא בסך הכל, הוא עושה את זה עוקף כדי לשבת עליו. זה נקרא רוצה בקיומו, על דבר אחר, על ידי הנאה צדדית. אף כן למדנו מכאן שהדבר הזה אסור. ותעמיך, קנקנים של גויים לתסרו למזבן. מה ישנה נודות ומה ישנה קנקנים? אמר רבה, גזירה שמי בקר נודו ויתרלנו ויתפרנו על גבי נודו. גמרא עונה ואומרת, אי אפשר לשאות מכאן שאכן רוצה בקיומו אי דבר אחר זה אסור. כי אם כן, יהיה הלכה שאסור לאדם למכור קנקנים כאלו של גויים, שהם שמו בזה את היין נזר שלהם, יהיה אסור למכור אותם. הלכה היא שמותר למכור את הקנקנים האלה. כמובן, כדי שהיהודי יוכל לשים שם את היין שלו, אז למדנו למעלה אופנים איך אפשר להכשיר את זה. צריך לשרות את זה 3 ימים במים, וכל 24 שעות לשפוך את המים, אבל הקנקנים כמות שהם. האם אסור להסתחר בהם? לא. מנהג העולם כולו שהם מסתחרים, מוכרים זה כמות שהוא. והרי לך הורה, זה נקרא רוצה בקיומו, אי דבר אחר. אתה נהנה, אתה מוכר וקונה דבר שהוא בלוע בטעם שלי, אי נסך. אלא על כוחך, שזה לא אסור. אם כן, אחורה יש פה שאלה. אם אתה אומר לי שמותר ליהנות כמו שלא ממש נהנה מהיין, זה נקרא רוצה בקיומו אי דבר אחר, זה מותר. אז אם כן, מדוע באמת? רבן שמעון גמליאל משום רבי יהושע בן קפוסאי, שאסור לעשות משטחין לעמור, אסור לעשות זה עוקף על החמור. אז רבה אומר, הסיבה היא באמת שונה לגמרי. שם הסיבה היא לא בגלל שהוא נהנה מהנודות האלו, אלא מפני שאנחנו חוששים, אדם הולך בדרך, והוא, יש לו שם נוד של יין, שהוא לוקח איתו לדרך, פתאום נעשה חור בתוך איזה נכב שם, נקרע לו הנוד של היין. מה הוא יעשה? אז כיוון שיש לו פה עור, שטיח שעל החמור, הוא ייקח אותו ויתפור אותו תכף על גבי המקום של הנקב שהיה בנות של היין שלו. הוא תופר אותו והוא חושב, הנה עכשיו הצלתי לי את היין שלא ישפר לי כאן באמצע הדרך. אבל הוא לא מבין שכרגע כל היין הזה שהיה לך בתוך הנות שלך, מה עכשיו הדופן שלו? זה אותו השטיחים האלו, זה אותו הנוד של הגוי שהיה בלוע מטעם של יין נסך. ומילה עכשיו היין שלך מתחיל לבלוע מתוך הדופן של הנוד הזה של הגוי, ולכן הדבר הזה אסור. לפיכך עשו חכמים הרחקה ואמרו, אל תעשה מהנוד הזה שטיח על גבי החמור שלך. ולעולם באמת, להנות רוצה בקיומו על ידי דבר אחר, הדבר הזה מותר. לכן עצם הישיבה שאדם יושב על העוקף הזה, זה מותר. לכן הוא עדיין גם מותר להסתחר בקנקנים של גויים. מת הגמרא, ולמאן דאמר רוצה בקיומו על דבר אחר אסור, מה ישנה קנקנים דשרו? אמר לך, התם ליתה לי איסורי בעיני, אחה יתה לי איסורי בעיני. כלומר שואלת, ולפי מי שאומר שרוצה בקיומו אסור, ולכן הרס אדריאני הזה אסור לסמוך בו קרעי המיטה. אם כן, מדוע באמת אנחנו מסתחרים בקנקנים של יין של גויים? אז הרי שהגוי גמר את היין שלו, מוכרים את הקנקנים האלה, איך מותר למכור אותם? הרי אתה פה נהנה מזה. עונה הגמרא, מי שאומר רוצה בקיומו אסור, הוא יגיד לך יש הבדל. מה שאסור זה רק כאשר יש יין בעין. או הרס אדריאני, שזה כמו בעין, כיוון שהוא מלא מלא ביין נסך, ספוג המון ביין, מה זה כאילו היין נסך נמצא בעין. לכן אסור להנות ממנו אפילו בעקיפין. אפילו אדם רוצה לשים אותו מתחת קרעי המיטה, גם כן הדבר הזה אסור. אבל בקנקנים רגילים, לא הרס אדריאני, קנקן רגיל, שהיין שבלוע בתוכו זה בלוע מעט. אופן שכזה אין איסור להסתחר בקנקנים האלו. ולפי זה יוצא, שנכן עמי, יהיה מותר גם כן ללקחת את הקנקנים האלו, את הנודות של היין, ולמכור אותם. למה? מפני שהנודות האלו הם רק הטעם של היין נסך בלוע בתוכם. לכן מלא, הדבר הזה מותר, אין בזה חשש. כל האיסור כולו להנות, זה רק או מוחס דריאני שזה כאילו היין בעין, ולכן אסור להנות מזה אפילו בעקיפין, נקרא רוצה בקיומו על דבר אחר, או לדפור, עשו מזה שטיח, שם הסיבה היא אחרת, כמו שהסביר רבה, גזירה שמי בבקבקה הנות שלו, ואז הוא יבוא לתפור אותו על גבי הנות שלו. ולא הודו לו, למדנו למעלה, שרבן גמליאל התיר לשתות יין בדיעבד, שהוא היה בתוך נוד של גויים. אבל חכמים חלקו, לא הודו לו רבן גמליאל, לא התירו את זה בשתייה, אלא רק בהנאה בלבד. מקשה הגמרא, חילו הודו לו, ורמינהי יין הבא ברוקבעות של גויים, יין של יהודי, ששמו אותו בתוך רוקבעות, בתוך נודות של גויים, אסור בשתייה ומותר בהנה. העית שמשון שמעון בן גודע לפני בן עושר רבה גמליאל, הרבה גמליאל ששתה ממנו בעכו והודו לו, כי רואים מכאן שעד רבה, החיים הודו, שכמה זה רק ספג מהבליעה שיש בנדות האלו, החיים הסכימו לרבה גמליאל שזה מותר גם בשתייה. למעלה אמרנו שהחיים לא הודו לו, סתירה, הודו לו חכמים או לא הודו לו חכמים? מה לא הודו לו, זה כאמר התם, כוס יעתו, אבל בנו מודלה, איבא איתמה, גודע לחוד וגודע לחוד. עונה גמר שתי תשובות. תשובה ראשונה, מה הכוונה לא הודו לו? חכמי ישראל, חברה של רבן גמליאל, הם לא הסכימו אותו בהלכה להתיר את זה גם בשתייה. מה שכתוב כאן, הברייתא השנייה והודו לו, הכוונה היא שכאשר שמעון בן גודע סיפר את הסיפור הזה לרבן, לבנו של רבן גמליאל, אז בנו של רבן גמליאל הוא הסכים איתו, לא חברה של רבן גמליאל אביו, אלא בנו של רבן גמליאל אמר יפה, אמר אבא, אבא אמר דברים נכונים בהלכה שיש להתיר מהטעם הזה גם בשתייה. תשובה נוספת אומרת הגמרא, יש הבדל, יכול להיות שלמה למדנו בברייתא כתוב גודע העיד לפני בנו של רבן גמליאל, כאן כתוב שמעון בן גודע, אז יכול להיות שזה לא אותו אדם, אלא זה אדם אחד, קוראים לו גודע, והוא סובר שלא הודו חכמים לרבן גמליאל, ואילו החכם השני שמעון בן גודע, הוא סובר שאכן החכמים הודו לרבן גמליאל, שגם היין מותר אפילו בשתייה. ועורות לבובין, למדנו משנה, אחד מהדברים שהם אסורים בהנאה, אם יש עור, שאדם רואה שהוא לבוב, מה זה לובתן רבנן? איזה עור לבוב? כל שקרוע כנגד הלב וכדור כמין ארובה. יש עליו קורת דם, אסור. אין עליו קורת דם, מותר. אמר רב הונא, לא שנו לשלום מלאכו, אבל מלאכו אסור. אמא מלחו העבירהו. אומרת הגמרא, אם אדם קונה עור ורואה שיש בעור הזה לבוב, מה זה לבוב? בריתה אומרת, כל שקרוע כנגד הלב, דהיינו, היה דרכם של הגויים, עובדי עבודה זרה, לקחת בהמה בעודה חיה, מביאים אותה לפני עבודה זרה, ועושים לה חתך מול הלב שלה, ואז מוציאים ממנה את הלב בעודה חיה. מוציאים את הלב, לוקחים אותו, מקריבים אותו לעבודה זרה. אז אם כן, עור כזה שאתה רואה אותו שיש לו חתך, קרוע הקרע שלו כנגד הלב, והוא כדור, כלומר יש לו נקב עגול שם באותו מקום, זה סימן שהם לקחו את הבהמה הזו והקריבו אותה ככה לעבודה זרה, מלא כל העור שלה נאסר בהנאה. ואת הגמרא, אבל יש בזה חילוק. אם אתה רואה על זה קורת דם, כלומר, הרי הם היו בעוד הבהמה חיה, חותכים לה את זה, מוצאים את הלב שלה. מלא זה מוכרח שעל גבי העור יהיה שם טיפות דם. אז אם באמת אתה רואה שיש שם טיפות דם, אז זה אסור. ודאי שעשו לה את כל התהליך הזה, והקריבו את זה לעבוד הזרה, ומלא נאסרה בענה. אבל אם אין עליו קורת דם, אם אתה רואה שבמקום החיתוך שם, אין שם טיפות של דם באותו העור, סימן שזה לא הבהמה הזאת, לא חתכו לקחת לב, אלא פשוט הבהמה הזאת מתה, או שחטו אותה, לא משנה מה, אחר כך חרי שפשיף את העור שלה, עשו שם חתך מול מקום הלב, אבל זה לא בגלל הקרבה לעבודה זרה, ולכן העור הזה מותר. אמר רב הונא, מתי אנחנו רואים שאם אתה לא רואה שם טיפות דם, במקום של החיתוך של הלב, אז זה מותר, זה דווקא בתנאי, שלא התחילו לעבד את העור של הבהמה. כשהיו רוצים לעבד את הבהמה, דבר ראשון, היו מפזרים על כל זה מלח, כדי שהעור הזה לא יסריח מכל השומנים שיש עליו וכו'. אז דבר ראשון, שמים על זה מלח. אם באמת עדיין לא מלחו את העור של הבהמה, אז אם אתה לא רואה קורת דם, זה הוכחה שעשו את החתך הזה רק לאחר מיטת הבהמה, ולכן הוא מותר בענה. אבל אם העבירו, אם שמו על זה כבר מלח, אז אפילו אם אתה לא רואה שם טיפות דם, זה לא מהווה הוכחה שזה נעשה לאחר מיטת הבהמה. ייתכן שאכן חתכו לה את הלב שלה עוד כשהבהמה הייתה חיה. ומה שאתה לא רואה טיפות דם, מפני שכאשר שמו מלח, אותה טיפת מלח היא התנקתה מעל העור הזה, הכל נעשה נקי על ידי המלח הזה, ולכן לא רואים את הדם. ומלח, העור הזה אסור. רבן שעום גמליאל אומר, בזמן שהקרע שלו עגול אסור, משוך מותר. למען במשנה, שרבן שעום גמליאל אומר, סימן, איך תדע אם אכן עורות הלבובים האלו הם הקריבו אותם לעבודה זרה ומלח נאסרו או לא? וזה תלוי. תראה צורת הקרע. אם אתה רואה את זה קרע עגול, זה סימן שעשו חתך ממש מול העבר הזה של הלב, כדי להוציא אותו, לשלוף אותו בשלמותו ככה בעוד במה חיה. המלח זה אסור. אבל אם אתה רואה חתך לאורך, אז ממילא ודאי שלא עשו את זה בשביל להוציא את הלב של הבהמה לעבודה זרה, ולכן העור הזה מותר. אמר יוסף, אמר רב יהודה, אמר שמואל, הלכה כרבן שעום גמליאל, שאפילו אם העור הזה הוא כנגד הלב חתוך שם, אם זה חתוך משוך, כלומר חתוך בצורה של לאורך, הדבר הזה מותר. אמר לאבי, הלכה מכלל דפליגי, אמר לי, מה נפקה לך מינה? אמר לי, גמרה, גמור, זמור תתה. אמר רב יוסף, בשם רב יהודה, בשם שמואל, שהלכה כרבן שעום גמליאל, שאין עורות לאובין אסורים, אלא אם כן, החור שם הוא עגול. שאל אותו אביי, מה שאמרת הלכה, משמע שרבן שעום גמליאל ותנקמה חולקים. לפי דעת תנקמה, אפילו אם זה החתך הוא לאורך, אם זה משוך, גם כן זה אסור. וכי באמת חלוקים בדבר הזה, הרי נראה שוודאי החיים יסכימו עם דברי רבן שעום גמליאל שהם מסתברים מאוד. אמר לו, מה זה משנה לך אם תנקמה חולק לאסור או לא? אין בזה שום משמעות, כיוון שלמעשה אנחנו אומרים שהעיקר הוא כדברי רבן שעום גמליאל, שאם זה משוך זה מותר, בין אם תנקמה חולק או לא חולק זה לא משתנה, הלכה נשאר אותו דבר. אמר לו אביי, הייתכן לומר כך? מה, תאמר לי, העיקר תלמד כמו איזה שיר. שיר, יש לך עליו שאלות? לא שואלים, תשיר את השיר. לא צריך להבין, שר את השיר יפה וזה הכל. גם הלימוד אותו דבר, תאמר לך, כרבן שעום גמליאל, אם באמת החיים מסכים אותו, אז זה לא הלכה, זה מוסכם. הלכה, כשיש שתיים חולקים, אומרים הלכה, כדברי פלוני. אז מה זה, העיקר, העיקר שכמותו, זה לא רק העיקר, צריך להבין מה דעת הנקמה ומה דעת רשב"ג, האם יש מחלוקת, יש מחלוקת. זה הערה של אביי. בשר נכנס לעבודה זרה מותר, מנתנה, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, דלא כרבי אליעזר, דלא כרבי אליעזר, אמר סתם מחשבת גוי לעבודה זרה. אז למדנו במשנה, שאם יש גוי שהביא איתו בשר, ונכנס לעבודה זרה, עדיין לא הספיק לעשות כלום, מותר לגוי, מותר ליהודי, לקנות את הבשר הזה מהגוי, מכיוון שהוא עדיין לא הקריב אותו לעבודה זרה, ומילא זה מותר בהנאה. את הגמרא, המשנה שלנו מי היא? היא לא כדעת רבי אליעזר. כי יש דעת התנה רבי אליעזר שאומר שגוי מן הסתם כאשר הוא שוחט בהמה, הוא שוחט אותה לשם עבודה זרה. הוא ימלה. ברגע שהגוי שחט אותה, אפילו שחטה מחוץ למקום של העבודה זרה שלו. לא משנה באיזה מקום ששחט אותה, בשעת השחיטה כבר הייתה כוונתו ששוחט אותה לשם עבודה זרה. וממילא, כשהוא לקח את הבשר הזה, אפילו כשהוא נכנס לבית עבודה זרה, ועדיין עוד לא הקריב אותה לעבודה זרה. מכל מקום, כבר בשעת שחיטתה, היא כבר נאסרה בהנאה. וממילא, אסור עכשיו ללכת לקנות את הבשר הזה מהגוי, רוצה להביא אותו לכלב שלך וכדומה. זה אסור, כי הדבר הזה כבר אסור בהנאה משעה ראשונה. אבל התנה שלנו סובר אחרת. סובר שכאשר הגוי שוחט בהמה, לא שוחט על שם עבודה זרה. לכן זה עדיין מותר בהנאה. לכן אתה יכול לקחת ממנו את הבשר הזה, להביא אותו לכלב שלך, זה מותר. רק אם הוא יקריב את זה, לקח את הבשר, נכנס לעבודה זרה, ויקריב את זה שם, אז מאותה שעה זה אסור בהנאה. זו סברת התנה שלנו. והיוצא אסור, מפני שהוא כזבחי מתים, מה יטעמה? היא ישר דדיקת תקרובת עבודה זרה. מניע רבי יהודה בתרא, ידתניא, יהודה בתרא אומר, מניע תקרובת עבודה זרה, שמתאמה באוהל, שנאמר ויצמדו לבעל פעור. ויחלו זבחי מתים, מה מת? מתמה באוהל, אבל תקרובת עבודה זרה, מתמה באוהל. למדו במשנה, שאם אותו הגוי לקח את הבשר, ושהייתו שמה בתוך בית העבודה זרה שלו. ולאחר מכן הוא יצא איתו משם, אסור כבר לקנות ממנו או לקבל ממנו את הבשר הזה, להחליט אפילו לכלבים, אסור בנה. למה? פני שהוא כזבחי מתים. מדוע? מת הגמרא, כי אם הוא הכניס אותו שמה, ודאי שהוא יקריב אותו לעבודה זרה. ולכן זה נאסר. אז המשנה שלנו שאומרת שהרי זה כזבחי מתים, משמע שזה ממש מתמה באוהל כמו מת. כל תקרובת עבודה זרה מתמה באוהל. מת הגמרא, משנתן כדעת רבי יהודה בטירה, שככה הוא אומר, מנה את תקרובת עבודה זרה שמתמה באוהל, שנאמר ויצמדו לבעל פעור, ויכולו זבחי מתים. פעור זה העבודה זרה, ויכולו זבחי מתים. למה פסוק לא מביא יכולו זבחי עבודה זרה? למה קרא לזה בשם מתים? לומר לך, מה מת מתמה באוהל? כל האוהל שלו, כל מי שמצא באוהל של המת, הרי שהוא נטמע, אפילו לא נגע במת. כאן כן, תקרובת עבודה זרה מתמה באוהל. וזה בעצם דעת התנה שלנו. התנה שלנו לא אמר רק היוצא אסור, משמע אסור באכילה ובנה, בזה כל התנאים מסכימים. אלא הוא אמר, מפני שהוא כזבחי מתים, התנה הוסיף. בלמד אותנו, שממש דינו כאילו מתמה באוהל, כמו המת ממש. ככה מבארים התוספות בשם רי. ההולכים לתרפות אסורים לסב לתת עמהם. אמר שמואל, גוי ההולך לתרפות, בהליכה אסור. דייזיל ומודר קרמי עבודה זרה. חזרה מותר. מי דהבה הבאה? ישראל ההולך לתרפות. בהליכה מותר. דין מהדר בה ולהזיל. בחזרה אסור. כיוון דאביך בה, מהדר הדר אזיל. למדנו משנה, שאם יש גויים שהם הולכים בדרך למקום של עבודה זרה, אסור לתת עמהם. פני שיש חשש שאותו הגוי הזה ירוויח, אומר לה כיוון שבדרכו הולך כרגע למקום העבודה זרה שלו, כשהוא יגיע לשם הוא יודע לעבודה זרה שלו על הרווח שהוא ירוויח מהעסק שלו עם הישראל. והדבר הזה אסור, פני עבר לו תן מכשול. אבל בשעה שחזר הגוי משם, מותר להסתחר איתו. למה? אומר שמואל, כיוון שהגוי הזה בשעה שהוא חזר כבר משם, גם עכשיו יצא לו רווח מזה, הוא לא יחזור חזרה למקום עבודה זרה כדי להודות. עד מקודם הוא היה, מספיק, הלך משם, הלך. כל זה אומר שמואל, זה רק לגבי גוי שהולך לתרפות, הולך למקום עבודה זרה, מקום הטרפים. אבל אם זה יהודי, הדין ממש להפך. יהודי שהולך לשם, למקום של עבודה זרה, הולך לתרפות, בהליכתו מותר לך לעשות אותו מסחר. אתה אומר לו, ואני מכשיל אותו, חס שלום, הוא ילך עבודה זרה, יודה לו. יש סיכוי גבוה שהוא בכלל לא הולך לקרוא עבודה זרה. בלב שלו, לב טהור, יגיד מה, משוגע לעבוד עבודה זרה, יצא משם ולא ילך לקרוא עבודה זרה, ולכן מותר לך להסתחר איתו. זה לא ודאי שהוא הולך ויודע עבודה זרה. אבל אם הוא כבר חזר כרגע ממקום עבודה זרה, אז הוא כבר עבד, הגיע עד לשם ולא חזר בו, עבד עבודה זרה. מילא בחזרתו אסור לך לשאת ויתת איתו, אסור להסחר איתו, מפני שאם הוא ירוויח כסף מהעסקה הזו, הוא יחזור חזרה למקום עבודה זרה כדי להודות. למה? כי ישראל שידרדר וחטא, הוא דבוק בעבודה זרה, יותר מאשר הגוי, ולכן הוא יטרח אותו ישראל פעם שנייה למקום עבודה זרה כדי להודות לו, ולכן אסור לך להסחר איתו. עכשיו הגמרא, והתני, ישראל הולך לתרפות בין בהליכה, בין בחזרה, אסור. אמר בשיקי, תני ההיא בישראל מומר, דבדי הזין. מקשה גמרא על שמואל, איך אמרת שאם זה ישראל הולך לתרפות, אז בהליכתו על כל פנים מותר. בריתה כתוב שאסור בין בהליכתו, בין בחזרתו. עונה הגמרא, אמר בשי, בריתה שאסרה גם בהליכתו, זה מדובר בישראל לומר שכבר חטא פעמים קודמות, הלך כוח עבודה זרה, אז ודאי שהוא לא עתיד לחזור בו, וגם עכשיו, אם הוא אמר שהוא הולך עבודה זרה, הוא ילך. לכן אסור גם בהליכתו לשאת את עמו. אבל יהודי שמעולם לא חקו עבודה זרה, ועכשיו הוא אומר שהוא ילך לשם, בהליכתו מותר לשאת את עמו, מפני שיש סיכוי גבוה, שבאמת הוא לא ילך חקו עבודה זרה, יחזור בו בדרך ויחזור בתשובה שלמה, ולא ילך חקו עבודה זרה. בוחד לעולם, אמן ואמן.